טוב, אנחנו נתחיל. הזמן הוא קצר. אנחנו מתייחסים לדף שכתוב בו אחד. אתם רואים למעלה אחד, יש שתי צדדים. אנחנו מתייחסים לצד שכתוב אחד למעלה, מסומן בעיגול. הם מיד יגיעו דפים. טוב, פה אנחנו מדברים, מה שנעסוק היום, כפי שכתוב בכותרת, נלמד כמה כלים לזוגיות טובה. הדברים שאותם נלמד הם נכונים לא רק לגבי זוגיות, הם נכונים לגבי כל מערכת יחסים. אפילו בן אדם לעצמו, וכמובן גם בן אדם לחברו, בן אדם לאשתו, וכן הלאה. כלים חשובים. זה לא כל הכלים, אבל זה מקבץ מאוד מרכזי ויסודי של כלים שנחוצים לנו לזוגיות טובה. אני חייב לומר מראש כבר, כן, כדי ש... מישהו שואל את עצמו מאיפה הדברים לקוחים, הדברים שאנחנו נלמד כרגע הם לקוחים משיטת ימימה, מה שנקרא. כן, ימימה אביטל עליה שלום. הדברים האלו קטים משיטתה, מדרכה המיוחדת. כמובן שאין בדברים חידוש מהותי, יש בהם בעיקר חידוש סגנון והדגשים, סגנון הסברה והדגשים, אבל אפשר למצוא אותם בהרבה ספרי הדרכה. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון נקרא שותפות. כן? שותפות בזוגיות זה דבר מאוד מאוד חשוב. זוגיות זה מקום שבו אמורה להתקיים שותפות והשלמה. שותפות והשלמה, ולא מקום שבו מתנהלת כוחנות או חד צדדיות. כן? שותפות. נקרא בפנים. נראה מה הכוונה. הילד בתוכנו רוצה לקבל מבן הזוג את מה שחסר לו. כמו ילד שרוצה לקבל זאת מאימא. כשאנחנו עולים למקום של לומדים, הרואים את היש בעצמנו ובבן הזוג, אנחנו מתחילים להיות שותפים. כלומר, לומר את רצוננו, לקדם את הזוגיות ביחד. מה נאמר לנו פה בעצם? חוסר האיזון שיש בתוך זוגיות, שאחד הצדדים הוא דומיננטי מדי, אחד הצדדים הוא תובעני מדי, אחד הצדדים מתייחס אל הזולת כאל אובייקט לצריכה, לניצול, לגרום לו הרגשה טובה. הדבר הזה נוצר בעיקר מזה שאדם בא לזוגיות עם צרכים לא מרוסנים. עם כמו אדם שמאוד מאוד רעב או צמא מאוד, אם אתה תפגוש הלך כזה במדבר, הוא יראה אותך, הדבר ראשון שיגיד לך, הוא יתפוס אותך בחולצה ויגיד לך, מים. זה לא מעניין אותו כרגע מה מעשיך, מה הרצונות שלך. הוא יתפוס אותך מהחולצה ויגיד לך, מים. כי כרגע הוא מאוד מאוד צמא. נוצר מצב קיצוני, שהצמא מעביר אותו על דעתו. הוא חייב להתקיים כרגע. גם במחיר של אחיזת הזולת בדש בגדו, בחולצתו, בגרונו, תן לי מים. עכשיו תחשבו על זה שאדם מגיע למערכת יחסים, יכול להיות בין אדם לחברו, אבל אנחנו מדברים בעיקר בין אדם לאשתו. תראו זוכרים שאדם מגיע למערכת יחסים, שהוא צמא כמו הלך במדבר. כלומר, שבחייו כרגע לצורך העניין, בואו נעזוב את הילדות, אף פי שהילדות זה שלב ילדות, הוא ודאי מאוד מאוד משמעותי שאנחנו באים לדון ולהתבונן בצרכים לא מסופקים שלנו. כל אחד מאיתנו עולה מן הילדות ומשלבים אחרים בחייו, כשהוא טעון בהרגשות של פספוס, החמצה, קוראים לזה חסכים, דברים שהוא לא קיבל, כן? דברים שהוא נשאר חסר אותם, דברים שהמערכת הרגשית שלו חוותה, כן? אותם כהתעלמות, כהזנחה. אגב, זה יכול להיות גם סתם היום, בין חברים, כן? כאשר אתה מבקש מהזולת משהו, אתה מאוד זקוק לו, והזולת משיב לך בתשובה שלילית, זה יכול לחרות בך הרגשה של בוגדנות, של חוסר נאמנות, אם כי זה לא מתחיל היום. בדרך כלל, אם כך תגיב כלפי הזולת, אתה בעצם נושא רשמים של תקופות מוקדמות יותר בחיים, ששם התהוו אותם הרגשות, כן? כשהיית בעיקרך רגש, לא היה לך שכל להבחין ולומר, אמא לא באה אליי עכשיו, כי היא עסוקה, כי היא עייפה, כי יש עוד 10 ילדים בבית. אתה חווה באופן אוטומטי את זה שכרגע לא מספקים את צרכיך, אתה חווה את זה כמשבר, כמשהו שמשאיר בך רושם של, כן, אולי ננטשתי, לא שמו לב אליי, וכן הלאה. עכשיו תחשבו על זה, נחשוב על זה, שאדם בעצם בא אל תוך זוגיות עם הילד שבו. קצת נודניק, קצת תובעני, קצת דורש תשומת לב, כן? כזה מתייחס לסביבה כאילו צריכים למלות את רצונו. הוא די נודניק, זה לא נעים. הוא בוחן את הסביבה כל הזמן. מי מתייחס אליי? מי לא מתייחס אליי? מי מלא את רצוני? מי לא מלא את רצוני? כמובן שבראש ובראשונה הוא יפנה את היחס הזה כלפי הגורמים הקרובים אליו. הם היו אותם גורמים שמהם הוא מצפה, כלפיהם הוא יפעיל את הציפיות שלו, יצפה לקבל מהם, הם מחויבים לו, כך הוא מרגיש, כן? הוא בא עם חוסרים, עם דברים שהוא לא ישלים, לא ישלים. ומי מאיתנו יכול להגיד שהוא קיבל את כל מה שצריך? אני יכול להגיד שהוא קיבל כל מה שצריך. כל אחד מאיתנו גדל, או הרבה הרבה גדלו בבתים שההורים עצמם, הם היו צריכים לעסוק, כן, בחסכים שלהם. והרבה פעמים את החסכים שלהם, הם השליחו על הילדים שלהם, כן? והילדים ספגו את זה, ועם זה הילדים מתבגרים, כך הם מגיעים לצבא, כך הם מגיעים לכל מקום מקום, כך הם מגיעים לזוגיות. אז בתוך הזוגיות עצמה, אנחנו יכולים למצוא צורות התנהגות שמאפיינות מאוד את תקופת הילדות. אמנם מדובר פה בילד מבוגר, הוא יכול להיות בן 30, הוא יכול להיות בן 40, אבל ההתנהגות שלו מזכירה לנו מאוד את האופן שבו היינו מתנהגים כילדים, בשעה שהמוצץ נפל לנו, בשעה שרצינו משהו ולא נתנו לנו, אז צעקנו, בכינו, טבענו, זרקנו. אם הצרכים האלה לא הושלמו, אם אדם לא מצא דרך, עד שהוא מתחתן, אם הוא לא מצא דרך לנחם את עצמו על כל החוסרים האלו, להשלים את החוסרים האלו, באמצעות יחס חיובי כלפי עצמו, באמצעות תפיסה יותר נכונה של מה שיש בו, הטוב שיש בו, כל מה שהוא הצליח לרכוש ולבנות במהלך החיים, אם הוא לא מצליח לאזן את הציפיות הילדותיות האלו, אדם כזה הוא עשוי להגיע אל הזוגיות, ודווקא כלפי אשתו, או דווקא ביחס לאשתו, הוא יכול להפעיל ציפיות, כאילו היא האמא שלו. ממש האמא שלו. ממנו הוא מצפה, שתגיד כך, שתעשה כך, שתאר לו פנים כך, כן? שתפעל למענו. אין הכבוד בדבר הזה. הוא מפעיל יחס שהוא לא יחס של שותפות, אלא יחס חד צדדי. את עכשיו צריכה להיות אמא שלי. את צריכה לקום אליי בלילה את צריכה להגיש לי את המוצץ, את צריכה לספק את צרכי עכשיו. זה לא כך מעניין אותו מה אשתו צריכה. זה גם יכול להיות מצד אישה כלפי הגבר. אם היא מגיעה, כן, אל הזוגיות, מבלי לטפל באותם נקודות, היא יכולה גם כן לפעול כך כלפי הגבר, כלפי בעלה. ותארו לזמכם מה קורה ששני הצדדים באים בצורה כזו לזוגיות. הזוגיות נהפך למרחב של מלחמות, מלחמות על מרחבים של זמן, של מקום, תשומת לב וכן הלאה וכן הלאה. ככה אי אפשר לקיים שותפות. יחד עם זה, וחשוב להדגיש, אנחנו לא מתעלמים מהצרכים שיש לנו מבין הזוג או מבת הזוג. אנחנו לא מתעלמים מהצרכים. נכון, יש לי צורך במעט תשומת לב והכרה. יש לי. אני לא מתעלם זה, אני מקבל את עצמי, כן? עם הצרכים האלו. וזה ודאי שזה כלול ב"והבת לך כמוך", שאני צריך להבחין, להשתדל להיות מספיק רגיש, ולראות מה חברי צריך. ולראות לפי היכולת להשלים לו, לעזור לו. אין בעיה בזה שאני בא עם צרכים. יש לי צרכים. אבל אני צריך להגיע למצב כזה שהצרכים האלו עצמם, הם לא מעבירים אותי על דעתי. הם לא יוצרים מצב של חוסר איזון. הם לא יוצרים דיקטטורה. יש לי צורך. אני צריך מעט תשומת לב. אני צריך מעט התייחסות לצורת המחשבה שלי, לדברים שאני אומר. אני צריך התייחסות. אבל אני לומד איך להגיד את זה. אני לומד איך להגיד את זה. כלומר, שאני מסתכל, בוא נקרא לצורך העניין, נקרא לזה ככה, שאני מסתכל על הילד שלי, שבי, ואני לומד את התביעות שלו, אני אומר לו את המשפט הבא, תשמע ילד חביב ונחמד, נכון שלפני 40 שנה, 50 שנה, לא קיבלת א', ב', ג', ד' וה', אבל מאז חלפו 40 שנה, ומאז התבגרנו, ועכשיו מדבר אליך הבוגר שבך. הבוגר שבך, שהוא כבר עשה צבא, הוא כבר למד תורה, הוא כבר התחתן ויש לו ילדים. הבוגר מדבר ילד, וכיוון שהבוגר מדבר אליך, כן, אתה יכול להירגע. אתה לא צריך לבוא עם אותם תביעות ילדותיות. איך אומרים? ההפצצה כבר נגמרה, תצא מחוץ למחסה. אתה לא צריך להישאר במחסה. יש פה איזושהי התייחסות של הבוגר שבנו. הבוגר שעבר תהליכים, התפתח, נמצא במקום הישגים אישיים, גם מעשיים, גם נפשיים, גם רוחניים. יש המון נחמה לילד על החוץ. הבוגר שבנו. הוא צריך לדבר דברי נחמה לילד ולהרגיע אותו. אבל להרגיע אותו, אין פירוש הדבר להתעלם מהצרכים שלא נשלמו עדיין. להעניק לעצמנו, אנחנו באמת, יש מקום בהחלט להתחשב ברצונות האלו. אבל לראות איך לבטא אותם. אז אם אני רוצה שבת הזוג, או אם אישה רוצה שבן זוגה, כן, יקשיב לרצון שלה, או תקשיב לרצון שלך, אתה צריך לדעת איך לבטא את הרצון. איך מבטאים את הרצון? את הרצון מבטאים באופן כזה, שמצד אחד אני ער ומודע לצרכים שלי, מצד שני אני מודע לכך שבן הזוג הוא לא העבד שלי. יש לו עולם משלו. יש לו רצונות משלו. כן? למרות שהוא התחתן איתי. נכון מאוד, זה בסדר. אף זה לא אומר בגלל שהתחתנו, אז עכשיו כל זמנו של הזולת, הוא בעצם הפקר, ואני רשאי להשתמש בו, או כל משאבי הנפש של הזולת, הם עומדים לרשותי, זה לא גישה נכונה. המבוגר מדבר לילד ואומר לו, תירגע, פלגינן, אני מקבל את הרצונות שלך, אבל אתה תלמד להביע את הרצונות בצורה שנקראת שותפות. זאת אומרת, אני יכול להגיד לבת הזוג, הייתי רוצה, שאת האוכל תעשי כך או אחרת, אבל למצוא את הדרך לומר את זה בצורה שמצד אחד תבטא את רצונה, את רצונך, ומצד שני תחוס על כבודה, תיקח בחשבון את היכולות שלה, את המגבלות שלה בזמן נתון, כן? ברגע שאתה אומר את הדברים בצורה כזו, כך אפשר לקדם את הזוגיות. מצד אחד, לומר את רצוננו, לומר את רצוננו, משד שני, לקדם את הזוגיות. אבל אם אתה לא יודע להגיד את הרצון שלך בצורה נכונה, אם אתה מתאר אותו בצורה שתלטנית, תובענית, יכול להיות שהזולת יעשה את מה שאתה רוצה, אבל הוא ירגיש תחת איום, הוא ירגיש שהוא לא שותף, הוא ירגיש שכל עניינו ומקומו ותפיסתו בעיניך היא תפיסה של עבד כנעני, של עבד נרצע, שאין חשיבות לעולמו, לחייו. איך אומרת המשנה שטאבי קיבל, שרבן גמליאל קיבל תנחומים על עבדו? אמרו לו, תלמידיו הרי לא מקבלים תנחומים על העבדים, אלא איך אומרים לאדם שעבדו מת? כדרך שאומרים לאדם שאיבד ממונו, המקום ישלים חסרונך. עבד, עבד, פונקציונלי, ממלא עבודות כאלו ואחרות. לא, עבדי תבי, עבד כשר היה. עבד כשר היה. להבדיל אלפי הבדלות, ודאי וודאי שכל אחד מבני הזוג, אי אפשר להתייחס אליו כאל עבד, כאיזו מכונה שאנחנו עושים און ואוף, כן? מרימים מתג, הוא עושה את רצונו, הם מורידים, לא הולך ככה. אבל אין יכולת, וזו השורה התחתונה של דברינו כרגע, אין יכולת לפעול בשותפות, ברגישות ובכבוד כלפי הזולת, כאשר אנחנו ילדים. אנחנו צריכים לזהות את ההתנהגויות שמשקפות את מקום הילדות שבנו. איך בעצם מגלים, איך יודעים מתי ההתנהגות שלי התנהגות ילדותית? יש סימן היכר נהדר. סימן היכר הוא לבדוק האם מעשה שלי, המעשה שאני עושה, או הדיבור שאני מדבר, או ההרגשה שאני מרגיש, יש בה הפרזה או החסרה גדולה. כלומר, אם אני פועל פעולה שיש בה הפרזה, יותר מדי נוכחות, יותר מדי דרישת תשומת לב, הפרזה, הפרזה. זה מה שנקרא ברמב״ם, כן? זה קיצוניות לצד אחד, או לצד שני, או קיצוניות לכיוון של דיבור מרובה, או קיצוניות לכיוון של שתיקה. שתי אלה הם תולדות של הילד שבתוכנו. הילד הנעלב והנסגר בתוכו, או הילד התוקפני והאלים. זה תלוי כל אחד והנפש שלו. יש אנשים שמבטאים את הילד שלהם באלימות, בהפרזה, בנוכחות יתר, דברנות, כן? בכפיית ידיים. יש אנשים שמבטאים את הילד שבהם, את החסכים העמוקים שלהם בצורה של העלמות, כן? העלבות, הסתגרות והתכנסות בתוכם. בשני המקרים זה מאוד בעייתי. ככה זוגיות לא יכולה לשגשג. ברגע שאני נעלם ומתכנס בתוך עצמי, בת הזוג לא יכולה להבין מה קורה לי. זה מכשול לפני עיוור. אני גורם לה מבוכה, חוסר אונים, אני גורם לה רגשי אשמה. וזה מאוד נוח לילד הקטן להאשים את הזולת, כי בזה הוא בעצם מעביר את האחריות לזולת, במקום להתבונן שיש בו נקודת חולשה שצריך לתקן אותה. אתה כבר בן 20, אתה כבר לא ילד. אבל במקום לטפל, במקום להיפגש עם הנקודה החלשה הזו בתוכו, ולהגיד אני צריך תיקון בדבר הזה וזה, הוא משליך על הזולת בהתנהגות של הפרזה או החסרה. זה הדבר הראשון. שותפות, פירוש הדבר הוא שאנחנו לומדים בתוך הזוגיות להשלים זה את רצונו של זה בשפה שמאפשרת, מקלה, מכבדת את הזולת, כן? בעצם רותמת אותו בשמחה ובחפץ לב, כן? לעסוק ולהתאמץ ולהשתדל לסייע לנו. צריך לדעת איך לבקש. איך לבקש? הרבה פעמים אנחנו צודקים, אבל אנחנו יודעים לבקש. אנחנו מכירים את התסכול הזה, שאנחנו מרגישים, הצדק איתנו, אנחנו מרגישים שהצדק איתנו, באמת הבקשה שלנו היא לגיטימית. אנחנו באים לפקיד ואומרים לו, אני מבקש דבר, אבל זה יוצא מפינו במין תביעה כזו. נכון שהוא נמצא כאן לשרת אותך, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא נמצא פה לשרת אותך, בגלל אתה יכול להגיד לו, טוב, תן לי את הבולים, תן לי את הבולים. לא, לא, זה לא אומר. הוא יודע בדיוק למה הוא נמצא פה. ואתה יודע למה באת, לבקש שירות. אבל אם לא תבקש באופן הראוי, אפילו הזכות שלך תהפך לחובה. אם תבוא לדלפק, כמו איזה בן אדם מקופח ומתוסכל וכועס, אז לא תקבל את הזכות הבסיסית שלך מנותן השירות. זה דבר מעניין. סליחה על ההשוואה, אבל בתוך זוגיות, אנחנו יכולים להיות המון פעמים צודקים, אבל מאוד לא חכמים. כי אנחנו מבטאים את הבקשה שלנו מהמקום הפגוע, מהמקום חסר העונים של הילד הנטוש, הילד חסר תשומת הלב, שעכשיו הוא, כן, מתייחס אל העולם כאילו העולם פה, כולם נועדו לשרת אותו. חביבי, אתה כבר לא ילד שצועק באמצע הלילה ואמא קמה אליו, אתה כבר אדם מבוגר. אדם בן 20 לא יכול עכשיו לצעוק ולצפות שאנשים יתייחסו לחמוד שלי, מתוק שלי. זה נגמר העידן הזה. עכשיו אתה צריך זכויות כדי שיתייחסו אליך. וזכות היסוד היא הנהגה נכונה שבן אדם לחברו. והנהגה נכונה בן אדם לחברו, כן? זה על ידי שאנחנו עולים למקום של לומדים, כן? שים לב. לעלות למקום של לומדים, פירוש הדבר הוא שאני מסתכל על הילד מהמקום של הבוגר, בשכל, בתבונה, כן? בצורה מוסרית, ברגישות, אני מסתכל על הילד. זה נקרא מקום של לומד. כאילו אני יוצא מתוך תוכי, ואני מסתכל פנימה, כן? ורואה שלמעשה מי שמדבר בתוכי זה הילד. אני לא נותן לו. הצעת הילדים, לא טוב. שיחת הילדים, לא טוב. אני מדבר. המבוגר מדבר. והמבוגר מכתיב לילד איך לבקש את רצונותיו. באיזה צורה, באיזה זמן. אז נראה זה עוד פעם, נמשיך לדבר הבא. הילד בתוכנו רוצה לקבל מבן הזוג את מה שחסר לו. כמו ילד שרוצה לקבל זאת מאימא. כשאנחנו עולים למקום של לומדים, גישה הכרתית, לא רגשית, סוחפת, שולטת, לא. רואים את היש בעצמנו ובבין הזוג. כן? זאת אומרת, המקום של הלומד הוא מקום שמשחרר אותנו מן הילד, כי אתה כבר לא חסר עונים. יש לך, אתה מבוגר, עשית משהו בחייך. בלי לראות את היש שבנו, אנחנו ודאי מאוד נלחץ מן החוסרים. לכל אחד יש חוסרים. אבל אם אנחנו לא מתבוננים על החוסר דרך היש, דרך חצי הכוס המלאה, החוסר מאוד מאיים עלינו. ומכיוון שהוא מאיים עלינו, אנחנו לחוצים להשיגו. ושאנחנו לחוצים להשיגו, אנחנו עשויים לגזול ממישהו את זמנו, את בחירתו החופשית, ובלבד כדי שיספק את צורכנו. והראשונים שנמצאים בקבוצת הסיכון הזו, זה אנשים הקרובים לנו ביותר. זה יכול להיות אב בן 50, 40, שהילד שבתוכו עכשיו כרגע משתלט על הילד שלו. האבא על הילד שלו מפעיל כלפיו מניפולציות והפרזות כאלו ואחרות. עד כדי כך. אין? לכן המקום של הלומד הוא ממקד אותנו ביש. אני כבר לא ילד מסכן. אני לא תלוי לחלוטין באמי. לא, אני כבר לא תלוי. אני בוגר. קרה משהו מאז ועד היום. בסך הכל שהתרחש בחיי, כן, אני מעמיד אותו מול עיניי. היש והאין, ובצורה כזו אני מפנה את הפנייה או את הבקשה כלפי האדם הקרוב לי. ואשתי, כן, זה כל מי שנמצא בסביבתי, בצורה כזו שיש סיכוי יותר, יש לי סיכוי טוב יותר, לזכות לכך שהסביבה תהיה לעזר לי ולא תתנגד לי. זה מצב השותפות שלו מדובר. לומר את רצוננו ולקדם את הזוגיות ביחד. הדבר השני, הוא הפרדת שדות. מה זה הפרדת שדות? הזוגיות היא כמו עצים בטבע, הנטועים זה לצד זה, אך לא חוסמים את המרחב וההזנה של זה. זה לצד זה, אך לא חוסמים זה את המרחב וההזנה של זה. כן? זוגיות זה מציאות מעניינת. אנשים שנמצאים ביחד ולחוד. זה תרתי דה סתרי, זה שני, זה אמירה, היא פרדוקס, אבל מה שנקרא פרדוקס מתקיים. כדי שנוכל לקיים את הפרדוקס הזה, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. סוד היחיד והיחד. כן? כדי שנוכל לעשות את ההפרדה הזו, מצד אחד, אני ואת, עולמות נפרדים. עולמות נפרדים. כל אחד ואישיותו, כל אחד וסדרי העדיפויות שלו, הבחירות שלו. מצד שני, אנחנו נמצאים כאן כדי לסייע אחד לשני. עזר כנגדו, שאירה כסותה ונתה לא תגרע, כן? וכולי. המחויבות הזוגית הזאת, היא צריכה להיות מובנת כבעצם עצים שנמצאים בחורשה אחת, אבל המרחק ביניהם מאפשר לכל אחד מן העצים לנוק מהקרקע את חייו, ולא להתחרות עם השני על משאבי החיים. יש מקום לכל אחד, ומצד שני, אנחנו שייכים לאותו החורשה. שנינו ביחד מהווים את החורשה, את היער. בתוך זוגיות, כדי לעשות ההפרדה הזו, שוב, אי אפשר לבוא עם הילד. אם אתה בא עם הילד, הילד לא נותן להפריד. מבחינת הילד, אמא היא לא ישות נפרדת. עד שהוא לא גדל. ברגע שהוא גדל, ומתחיל להבין את כוח הקיום שלו, לעמוד על רגליו, להכיר בכך שיש לו כוחות ובחירה, אז הוא משחרר את אמא לאט לאט. הוא לא תופס אותה בכל הכוח. היא קיימת מבחינתו, אבל הוא בפירוש נותן לה את מרחב הקיום. הוא כבר לא יעיר אותה בשעה 2 בלילה כשהוא רעב. הוא כבר יכול לקום ולקחת מהמקרר בעצמו. הוא כבר לא צריך להעיר אותה. הוא יחוס על כוחה, הוא יחוס על כבודה. כן? הוא התחשב ביותר. הולך וגדל. כן? בזוגיות צריך להתייחס, כן? אחד אל השני כמו עצים הנטועים זה לצד זה, אך לא חוסמים את המרחב וההזנה של זה. כשאנו נעשים תלויים בזו, דוגמה. בוא נראה דוגמה לדביקות. כן? דוגמה אחת. כשאנו נעשים תלויים בזוגיות ולא נותנים מרחב ומנוחה, זה סימן שהילד בתוכנו יתעורר עם כל ספקותיו או מסיו וחסימותיו. סימן העיקר לחוסר נתינת מרחב, זה כאשר ישנה תלותיות בזוגיות. כלומר שבעל לא משחרר את אשתו. לאן את הולכת? אחזרי אחרי כך וכך זמן. מה עשית? עם מי היית? כל זמן הוא זקוק לאישור ולהוכחה שהיא אשתו, הוא לא יכול לשחרר. כי פעם אחת הוא שחרר, ואז התברר שהוא ננטש. כל חוויה של נטישה שחווינו בחיינו המוקדמים או המאוחרים, כל חוויה משמעותית של נטישה, היא תגרום לנו לשמור קרוב קרוב אלינו את מקורות הנתינה, מקורות הכוח שלנו. היא לא תיתן לנו לשחרר את הזולת. אנחנו נהיה חייבים לשמור אותו קרוב אלינו. כמו ילד שקשור לסקית הממתקים שלו, לא יניח אותה רגע אחד בצד, שמה, תלקח, זה קשור, מאוד מאוד קשור, כן? הוא חייב את זה קרוב אליו. אין לו את הביטחון לתת מרחק, הוא חייב להיות קשור לזה. זה נותן לו את ההרגשה שהדבר הוא אכן שלו. אחד הסימנים למצב של חוסר הפרדת שדות, שיש תלות בזוגיות ולא נותנים מרחב ומנוחה. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בזוגות, שאחד מבני הזוג דורש את תשומת הלב של השני, מדבר איתו ומדבר איתו ומדבר איתו, השני רוצה קצת לעסוק משהו אחר, אבל הוא ממשיך לדבר ולדבר, כי מבחינתו, הדיבור והשיח זה בעצם ההוכחה, הראיה, שבאמת השני הוא איתו. אבל כשהוא לא מדבר איתו, הוא חווה את השתיקה כאיום. שני אנשים יושבים אחד ליד השני, לא מדברים אחד עם השני. במצבים מסוימים אנחנו יכולים לחוות זה כאיום. אני יושב לידו והוא לא מדבר, סימן שהוא מתעלם ממני, לא רוצה בי, מזלזל בי, זה מאיים עליי, הוא לא מדבר איתי. קשה לי להבין שבעצם הוא לא מדבר איתי, כי הוא עסוק כרגע בענייניו. זה לא בגלל שאני לא קיים. הוא עושה הפרדת שדות. הוא עושה הפרדת שדות, אני צריך ללמוד ממנו. זה שאני מצפה ממנו בכל רגע נתון לדבר ולהתייחס לנוכחותי, זה מראה שאני חסר ביטחון. אבל במקום זה אני משליך עליו, ואני תובע ממנו התייחסות. לא טוב הדבר הזה. הדבר הזה יכול להיות גם בזוגיות. התביעה לתשומת לב והתייחסות מתמדת, היא בעצמה מראה שפה התעורר הילד. איזה ילד? הילד עם כל ספקותיו או מסיו וחסימותיו. הילד שמעביר לזמן הווה, לוקח את העבר ומעביר אותו לזמן הווה. את מה הוא מעביר? איזה חוויה? את חוויית הספק הקיומי שלו. זאת אומרת, הרי כמעט כל אדם יש לו ספק קיומי מסוים. קשה להבחין בדבר הזה, אפילו להבין מהו. אבל הספק הקיומי שבנו, זה, הוא מתגלה על ידי אותם הפעולות, נשים לב להגדרה, אותם הפעולות שאמורות להעניק לנו מקום. להעניק לנו מקום. יש אדם שאצלו יש חרדה כלכלית, הכלכלה, כן? זה המקום שלו. יש אדם שאצלו זה חברתי, החברתיות. אם הוא לא נמצא בתוך חברה, אם הוא לא, כן? שם נמצא הספק הקיומי שלו. כל אחד חווה איזשהו ספק קיומי מסוים. אבל אמיתו של דבר, הספקות הקיומיים כולם הם עולים איתנו ובאים מזמן עבר. מאותם חוויות היסוד הרגשיות ששם חווינו. איזושהי הקרקע נשמטה תחת רגלינו. שם משהו קרה שנתן לנו הרגשה שאנחנו לא בטוחים בקיומנו. החשש הקיומי הזה הוא רוצה להשלים את עצמו. הוא לא יכול להישאר בצורה כזו. ואנחנו מחפשים ביטחונות. אחד ישים פלדלת, יעשה שניים, שלושה ביטוחים. כל התגובות האלו, כל הפעולות האלו, הם באים מהמקום של הספק. כל אחד מחפש את הביטחונות שלו במשהו אחר. אבל זה בא משם. זה בא משם. אז ברגע שאנחנו מפתחים תלותיות בקשר, זה כאילו הילד שבנו אומר, אני חייב את תשומת הלב שלך. בלי תשומת הלב המתמדת שלך, אני לא יכול. אז אמא לוקחת אותו על היד עד שהוא נרדם. ושהוא נרדם, היא שמה אותו בעדינות בה, ברגע שהיא מניחה אותו בהריסה, הוא מתחיל לצוק. הוא מרגיש שהיא עזבה אותו. יש תינוקות כאלה. כן? לא כל ילד, לא כל תינוק, כן? לא מספיק שהוא נרדם, אלא, כן? לא מספיק שהוא נרדם בידיים, עד שהם שמים אותו בתוך המיטה, בלי שירגיש שבעצם הניחו אותו, זה יכול לקחת הרבה זמן. אז הנה הילד רוצה את אמא שהיא תהיה לידו, שהיא תתייחס אליו, שהיא תקשיב לכל דבריו, הנבונים או הלא נבונים, זה בכלל לא משנה. העיקר לחוות את החוויה של אני קיים, יש לי מקום, סופרים אותי, מתחשבים בי. ברגע שמתעורר הדבר הזה באופן מופרז, נשים לב, באופן מופרז, זה סימן שהתעורר בנו הילד על ספקותיו, עומסיו וחסימותיו. לא נבחין כרגע בין המושגים, הרעיון בעיקרו אני מקווה שובן, הוא רוצה להרגיש אהוב, וזה בסדר. זה בסדר שהוא רוצה להרגיש אהוב. מי לא רוצה להרגיש אהוב? ודאי שרוצים. כל אחד מאיתנו, בעצם באופן מודע או לא מודע, שהוא פונה לחברו, כן? מתייחס אליו, שואל את השאלה, מתיידד איתו, מה הוא בעצם רוצה? הוא לא רק רוצה להעניק, הוא רוצה גם לקבל פידבק חזרה, שהוא אכן חשוב, מתייחסים אליו, הוא ראוי לשיח, הוא ראוי להתייחסות, ודאי. אין בעיה, הוא רוצה להרגיש אהוב, אבל מה? אז איפה הבעיה? אך נוח לו לדרוש זאת מהשני, במקום לפתח את העצמיות שלו. והסברנו את פיתוח העצמיות באופן זה, שאדם צריך להשלים את ספקותיו, אדם צריך להשלים את חוסר הביטחון שלו, על ידי זה שהוא מכיר את כוחו בזמן הווה. הוא צריך לדעת לקבץ ולרכז את יתרונותיו, את חוזקותיו, המעשיות, הנפשיות, הרוחניות, ובזה, כמו שאמרנו, לנחם את הילד. אבל במקום לפתח את העצמיות שלו, הוא ממשיך להיות תלוי באחרים ולבקש מהם, אתם תעניקו לי את הרגשת החשיבות. אתם, זה תלותיות. ככל שאנחנו מתפתחים בתוך עצמנו, אנו מגיעים אל הזוגיות עם יותר קבלה, נתינה והבנת השאלה שתעזור לנו להפריד שדות בזוגיות. כן, מהי השאלה שיש לשאול כדי להפריד שדות בזוגיות? מהי השאלה צריך לשאול? השאלה מאוד מחדדת את עבודת ההפרדה. מהי השאלה? מה שייך לי? האם הדבר שאני מבקש כרגע מאשתי, הדבר שאני מבקש, אני פולש כרגע, אני משיג את גבול הזולת, אני מבקש דבר ששייך לי, כלומר הוא לגיטימי, אני נוסע ברכב, אני מבקש ממישהו דרך החלון, סליחה רק שנייה, אני רוצה להיכנס לנתיב, אני מבקש בעדינות, הוא אומר לי בבקשה, כן, זה שייך לי, בסדר גמור, ביטאתי את הדבר באופן שמברר שזה שייך לי, בסדר גמור, אבל מה זה לא שייך לי? שאני פולש אל תוך הנתיב, הוא נמצא בתור, אבל אני נכנס לו לתוך הנתיב. אז הוא כמובן עושה לי תנועה מגונה ביד, כי נכנסתי למקום שלא שייך לי. זו שאלה מאוד מעניינת לשאול את עצמנו, כן? רגע, זה שייך לי מה שאני עושה עכשיו? או לא שייך לי? בטח. אני יכול לבוא ולדבר איתך, ולא לשים לב שאתה מזמן כבר לא מתעניין במה שאני אומר. אתה עמוס, אתה יגע, אתה לא בהכרח מבין את מה שאני אומר, אבל זה לא מעניין אותי בכלל. מבחינתי, העיקר שאתה פה, זה לא מעניין, העיקר שיש לי אל מי לדבר. למרות שאתה מדבר, כאילו מדברים אל הקיר כבר, אבל זה לא מעניין. בעצם זה נחשב שפלשנו לתחומו של הזולת. לא שיערנו בצורה נכונה את כוחותיו, את רצונותיו, הוא מוכן להקשיב לי, אבל מי אמר שהוא מוכן להקשיב להרצאה של שעה? זה נקרא להיכנס למה שלא שייך לי. זה יכול להיות גם בדברים מעשיים. אם מישהו מזמין אותך לביתו, אתם לא מכירים כל כך, הוא מזמין אותך לביתו פעם ראשונה, ואתה מתחיל לטייל בתוך החדרים, אין? איזה מחשב זה מעניין, איזה? מה אתה עושה בחדר העבודה שלו? הוא הכניס אותך הביתה, שיב אותך בסלון, תתנהג כמו אורח, מכובד ומנומס. מה אתה נכנס לחדרים? יש המון דוגמאות לזה. השאלה שתעזור לנו לעשות את הפרדת השדות, זה לשאול את השאלה, מה שייך לי ומה לא שייך לי? בארבע ורבע, שזה ממש עוד כמה דקות, התכנון היה, אגב, השיעור היה אמור להיות שעה, נכון? משלוש ורבע עד ארבע ורבע. אבל מכיוון שהשיעור התחיל מאוד מאוחר, כן? המבחן שלי יהיה, האם בארבע ורבע אני מפנה את המקום הזה כדי שאפשר יהיה להתפלל פה מנחה ולהתכונן לשיעור הבא? כי אם אני אמשיך מעבר לארבע ורבע, נכנסתי כבר בדבר שלא שייך לי. זה מקומה של תפילת מנחה, ולאחריה מיד שיעור נוסף. זה לא שייך לי. מתי אני אכנס במה שלא שייך לי? אם אני מרגיש מצד הילד עכשיו צורך לבטא משהו, כן, לא השלמתי אותו, אני צריך לבטא, אז לא מעניין אותי כרגע הלוז או החברים שבנו על ארבע ורבע כי יש להם חברותה בארבע ורבע, לא, אני צריך להגיד את שלי, עכשיו אני עסוק בהשלמת החסכים של הילד שכל כך רוצה להגיד את הדבר עד הסוף, כן? אבל תראה כמה נשאר לי ולא הספקתי. זה היה המבחן, אלא אם כן אני אגיע לזה שהסדר הוגן עם בעלי הדבר, כן? אני אגיע להסדר שאפשר להמשיך, אבל כל עוד לא נעשה הסדר כזה, זו שאלה עצומה. אם אני רשאי להמשיך מעבר לארבע ורבע, מאוד יכול להיות שאני משיג גבול במידה ואני לא אעשה זה, והשגת גבול זה כבר הפרזה. זה שתלטנות במובן מסוים. לפעמים אני יכול לשער, באופן פשוט, שיש לי זמן. אני יכול לשער את זה, אני יכול לחוש, אפשר, כן? אבל אני צריך להיות בטוח בכך. והנה פה כבר יש הזדמנות, סתם חשבתי על זה. מה זה אומר לי ברגע זה ממש, כן? והדוגמה הזו היא דוגמה טובה. אבל זה אמור לגבי כל דבר. אם כן, באמצעות השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, פשוט לשאול, כן? לחקור את עצמי, מה שייך לי? זה כן שייך לי, זה לא שייך לי. ההפרדה איננה ניתוק. ההפרדה הזו שאנחנו שואפים עליה, לראות גם את עצמנו, אבל לראות גם את הזולת, היא לא ניתוק. לא, היא לא ניתוק, זה בעצם הבדלה. ההפרדה אינה ניתוק. כשאנו עוסקים במה ששייך לנו, אנו מתחזקים ומצליחים ליצור קשר מתוקן יותר. כשאנחנו עוסקים במה שייך לנו, מה שייך לנו? לפי מה שאמרנו, מה באמת שייך לנו? אני הוא זה שצריך לגדל. אני צריך לגדל את הילד שבתוכי. אני צריך לגדל את הילד שבתוכי. אני צריך לפנות אליו. אני לא צריך לבקש מהזולת שיהיה לא אבא שלי ולא אמא שלי. אם הזולת מוכן לעשות זה בחפץ לב, כמו שראינו מקודם בשותפות, זה בסדר גמור. אבל מה ששייך לי, זה הכוונה, אם אין אני לי מי לי, אין הדבר תלוי אלא בי. אני לא יכול, כמו ילד קטן, לפנות לסביבה ולצפות שכולם עכשיו, כן, ירקדו לפי החליל. לא, זה לא שייך לי. מה שכן שייך לי זה עבודת הבחירה החופשית, שמאפשרת לי בעצם, כן, להתבונן בשני החלקים האלו שבתוכי, הילד והבוגר, ולעשות שלום ביניהם. ועל ידי השלום שאני עושה ביניהם, אז אני פונה לסביבה. מתוך כבוד לסביבה. מתוך כבוד לכל אחד ואחד שנמצא בסביבתי. בראש ובראשונה כלפי אשתי, ואישה כלפי בעלה, להבחין בה כישות בפני עצמה. עם רצונות, עם צרכים, עם סדרי עדיפויות, כן? ולא לפלוש לפנים. לא לחדור לפנים בגסות, ברגל גאווה. זה העניין שבר זה. אז נזכור רק את השאלה הזאתי. מה שייך לי ומה לא שייך לי? השאלה הזו בעצמה תמקד אותנו, יש כוח עצום לשאלה. למקד אותנו ולהפתעתנו מכוח השאלה, אם היא תהיה כנה, שאלת חכם, אם היא תהיה שאלה כנה, למרבה הפלא, פתאום יכול לצוף לנו מראה ברור. אי, אני משיג גבול במקום הזה. אני משיג גבול. כבר 4:15 ולא הפסקתי. אז נעצור כאן. בסדר, עוד ישמע. אבל השניים האלו לבדם שלמדנו עכשיו יכולים כבר לקחת אותנו הרבה קדימה. ברוך אתה, אדוני, העולם שכל מרוך.